אתם מאזינים למרוץ לדירה עם ימית אפריאט, יועצת פיננסים ומשכנתאות ממייסדי התאחדות יועצי המשכנתאות בישראל. הפודקאסט על נדל"ן ופיננסים, תמיד בגובה העיניים.
ברוכים הבאים לפרק 99 של הפודקאסט המרוץ לדירה, איתכם שוהם לוי וימית אפריאט, יועצת משכנתאות ומייסדות התאחדות יועצי המשכנתאות. היי ימית.
היי, איזה כיף. 99. מרגש במיוחד.
מטורף. היום איתנו אייל צור, מנהל מחלקת חיתום ובקרה בבנק מזרחי טפחות.
בוקר טוב. פורים שמח. איזה כיף זה פורים, אה?
כן. רק אנחנו נמצאים ככה עם כל ה... בסדר, נהיה בשמחה, מה שנקרא. זה הבחירה שלנו.
אני אגיד לך שבדרך לפה ראיתי הרבה תחפושות גם ביישוב שלך, ונזכרתי ב... בילדות שלי, איך הייתי מתרגש לפני פורים, לא הייתי ישן בלילה. הבנות שלי, שלא קמות בדרך כלל ביום יום, היום קפצו מהמיטה, זה היה קל.
חיכו להתחפש, כן, איזה כיף.
אין כמו פורים, אין כמו פורים. גם בתקופה הזאת שקשה מאוד מאוד לשמוח, אנחנו חייבים להישאר בשמחה, ולקוות שבאמת החיילים שלנו יחזרו בשלום, וכל החטופים.
אמן ואמן ואמן. אייל, איזה כיף שבאת.
כן.
אנחנו כל הזמן בפודקאסט, אני עוסקת בעצם בפיננסים והשקעות ונדלן, ובסוף הכל מבוסס על מה שאני עושה ללקוחות שלי, שזה משכנתאות, ונורא מעניין וכיף שבאת לשתף אותנו ככה מאחורי הקלעים של מה עובר בתהליך קבלת המשכנתה, ואיך מתקבלת ההחלטה כן לתת, לא לתת, וזה בטח יהיה מרתק.
מאוד, מאוד. מחלקת חיתום ובקרה זה מחלקה מאתגרת ומרתקת, אתם תשמעו על זה בהמשך.
ומניסיון של 18 שנה בבנק, אני בטוחה שנביא פה דברים מאוד מאוד מעניינים. נכון. אז בואו נתחיל ותספר לנו בעצם מה התפקיד של מנהל החיתום והבקרה.
אוקיי, מנהל מחלקת, קודם נתחיל בזה שמחלקת חיתום ובקרה היא הלב של המשכנתאות. אני כל הזמן מדמה אותה לרב חובל של ספינה. היא החוט המקשר בין השטח למטה. המסרים שעוברים... שאמורים לעבור מהנהלה לשטח, או להפך, גם מהשטח להנהלה, מועברים דרך מחלקת חיתום. היא הרב חובל של הספינה, היא מחליטה אם הספינה עכשיו פונה ימינה, ואתם יודעים שבמשכנתאות שספינה פונה ימינה, זה לוקח זמן, אבל זה קורה, ובדיוק גם הפוך. כל הרכשים מהשטח, כל ההרגשה של מה קורה בשוק, רכשי הלקוחות, רכשי היועצים גם, הכל מועבר דרך השטח ישירות לחיתום, ומאיתנו למעלה, וכשקיבלתי את המחלקה הזאת, נכנסתי לנעליים גדולות, נעליים של תומר פרוימן, מי שמכיר, שהיום הוא מנהל מרכז בחינה, ידעתי שהדבר הראשון שאני עושה בעצם במחלקת חיתום ובקרה, זה מתחבר לשטח, אני לא יודע אם את יודעת, אבל במקור אני שטח, אני התחלתי בסניפים את דרכי בבנק, אי שם ב-2006, ניהלתי את סניף רמלה, ניהלתי את סניף יהוד, את סניף מודיעין, ובאיזשהו שלב אי שם ב-2017 הגעתי למחלקת חיתום ובקרה, והדבר הראשון שבאמת חשבתי לעשות זה להתחבר לשטח, להבין מה קורה, מה רכשי השוק, זהו, יש לנו הרבה תהליכים היום שקורים בחיתום, לא כולם מכירים אותם, אבל זה תהליכים שאתם תכף תראו את הפירות שלהם.
מסקרן.
אנחנו עובדים, כן, אנחנו עובדים על הרבה תהליכים חדשים.
תיתן לנו פה איזה סקופ.
אני אתן לכם כמה סקופים. בגדול, בגדול שוב, זה הלב של המשכנתאות, ויש שם הרבה עבודה.
יאללה, על בסיס אלו פרמטרים בעצם אתה מחליט לאשר או לא לאשר תיק, ואת התמחור שלו.
קודם כל, אני חושב איך לא לאשר, סתם.
אני חושבת שזה לא בא בהלימה עם ה-33.5% נתח שוק שלכם.
34.
סליחה, 34.
לא, האמת שבאמת כל חתם שמגיע וכל מאשר בבנק יודע שקודם כל המחשבה היא איך כן לאשר, איך להיות יצירתי, איך למצוא את הדרך הנכונה, והכל בשקיפות מלאה. כן, לאשר ללקוח, להגיע, לעשות את עסקת חייו ולהגיע לבית שהוא רוצה להגיע אליו. ואנחנו נתקלים ביום-יום, גם במהלך תקופתי בסניפים, אנחנו נתקלים בכל מיני סוגי לקוחות. מי כמוך יודע, יש הרבה סוגי לקוחות, וחשוב לנו לתת מענה לכל סוגי הלקוחות ולכל המגזרים. אנחנו משקיעים בזה המון משאבים. איך אני מחליט אם לאשר לקוח? כמובן שאנחנו בודקים את הלקוח מבחינת עוש.
עובר ושב.
מבחינת עובר ושב, מבחינת מסכורות. חשוב מאוד, אני כבר נותן פה טיפים ללקוחות שמגיעים היום לבנק לקחת משכנתה, שאם אתה היום מקבל מסכורת ב, לא יודע, במזומן, או עושה כל מיני עסקים עם הבוס שלך, תעצור את זה בזה הרגע אם אתה רוצה לקחת משכנתה.
טיפ חשוב מאוד.
מאוד חשוב, אנחנו נתקלים בזה המון. שיהיה תלוש מסודר, שיהיה הפקדה מסודרת בעובר ושב שמתאימה לתלוש. פירוט התחייבויות שאנחנו מבקשים לראות, שיתאימו ללקוח. את יודעת, היום אנחנו נתקלים יותר ויותר בלקוחות שקונים רכבים לצורך העניין ולוקחים הלוואות גדולות, שאחרי זה יכולות לעבוד בעיה בלקיחת משכנתה. אז אם אתה יודע שאתה לפני לקיחת משכנתה, תחשוב טוב טוב על ההתחייבויות שאתה לוקח על עצמך, כי זה נלקח בחשבון. כמובן, דוח אשראי צרכני שנבדק. דוח אשראי צרכני זה דוח שמופק היום לכל לקוח בהסכמתו. כמובן שאם הוא לא מסכים, אז אנחנו פשוט לא נאשר את המשכנתה, לא נדון בבקשה. דוח אשראי...
רגע, יאל, זה מעניין. לא, אם הוא לא מסכים, אם הוא גם בחר שלא יהיו נתונים עליו, כן הוצא את הדוח, אבל אתה רואה שהוא ריק מתוכן.
לא, אני לא יכול להוציא דוח. אני פשוט לא יכול להוציא דוח אם הוא לא נותן לי הסכמה.
לא, הוא נתן הסכמה, אבל אוקיי. הוא בחר שבמאגר לא יצטברו נתונים עליו. אתה לא תבחן את הבקשה עם הדוח ריק?
לא, לצערי okay, לא.
מעניין.
ויותר מזה, אני לא רוצה לעשות הכללה, אבל יש כל מיני יועצים
נכון,
לרעה,
נכון.
שמייעצים ללקוח.
למחוק נתונים.
נכון. חברים, לא להקשיב לדברים האלה, זה פוגע בכם. ברגע
חשוב.
שלקוח עושה אי הכללה, בעינינו זה נורא.
זה להסתיר.
נכון, זה להסתיר
לא
מידע מהבנק, ואנחנו לא רוצים לאשר משכנתה ללקוח שמסתיר מידע מהבנק. אז באמת...
שמאפשר לך לא לבחון באמת בצורה מושכלת אם לתת לו אשראי או לא.
נכון, נכון, נכון מאוד.
יפה.
עוד דבר חשוב שאנחנו מסתכלים זה ותק. ותק, לקוח שיש לו היום ותק במקום העבודה, עובד במקום מסודר, יש לו ביטחון תעסוקתי, זה מקטין את הפרמיית סיכון של הלקוח, וזה מגדיל את הסיכוי שאנחנו נאשר לו משכנתה. עוד דברים שאני חושב עליהם, תסתכלו קצת באוש שלכם, שאם יש אוש נוסף שבו מופיע ביטוח לאומי, אז חברים, אנחנו בודקים את הדברים האלה, תביאו את כל האושים איתכם.
קחו בחשבון שהבנקאי הוא סוג של בלש קטן.
נכון, אנחנו רוצים...
אי אפשר להסתיר ממנו שום דבר.
אנחנו רוצים לדעת להיות שלמים, שאנחנו מאשרים משכנתה ללקוח, להיות שלמים, ובאמת, אנחנו נעשה הכל כדי לאשר, כי זה win-win בסופו של דבר. אנחנו רוצים לאשר משכנתה, והוא רוצה לקבל משכנתה, אז...
ואז אחרי שבדקת את כל הדברים האלה, והכל עושה שכל, אתה יכול בעצם לתמחר בצורה מסוימת, ואם יהיה חריגות כאלה ואחרות בתוך כל מה שראית, אולי הוותק, אולי האוש לא הכי, כל מיני דברים שיצרמו לך קצת, אבל עדיין אתה רוצה לאשר, זה יבוא לידי ביטוי בתמחור בסוף?
אז ככה, אנחנו עובדים, כמובן שאנחנו עובדים לפי פרמיית סיכון של לקוח, וכמובן התמחור יהיה לפי פרמיית סיכון, שכולל גם שיעור מימון, וכולל גם, כפי שאת יודעת, יש מדרגות של הקצאה, היום עד 45% מימון זה הקצאה נמוכה.
כן, למרות שבשנה האחרונה אנחנו רואים שיש פחות הבדלים, בעקבות עלויות הגיוס.
אנחנו, כמובן ש... במסגרת התחרות, לפעמים את רואה שזה מופע.
ממש התשתש כל הנושא של המדרגות בשנה האחרונה.
אנחנו משתדלים, זה נכון, זה קצת התשתש במסגרת התחרות, אבל אנחנו משתדלים כן לשמור על הנושא הזה, כי עוד פעם שוב, זה שיעור מימון, זה הקצאה שהבנק מקצה כסף בגינה, וזה עלויות שיש לבנק, ואנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון. שיעור המימון הוא נושא חשוב מאוד במסגרת הפרמיית סיכון, זאת אומרת, כמה תיקחו משכנתה מתוך שווי הנכס, זה נושא משמעותי מאוד, כי בסופו של דבר, חס וחלילה, אם לא תעמדו במשכנתה, הבנק יצטרך לממש את הנכס שלא עלינו, אנחנו לא מגיעים כיום כמעט למימושים, אבל זה שיעור מימון, זה נושא חשוב, ויש עוד פרמטר אחד, שהוא יחס החזר מהכנסה. יחס החזר מהכנסה, זה לוקחים את תשלום המשכנתה, פלוס תשלום כל ההתחייבויות שעליהן דיברנו, שאם יש התחייבויות נוספות, ובודקים את היחס שלהם ביחס להכנסת הלקוח, בדיוק. יחס ההחזר, הבנקים שומרים עליו שלא יעלה על 40%. כחריג מאוד, יש מצבים נדירים מאוד שאנחנו מאשרים גם טיפה מעל, אבל אי אפשר לאשר מעל 50%, וזה חשוב לדעת.
אני 10 שנים בתחום, אולי פעם אחת השארתי ללקוח מאוד 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 עשיר, יותר מ-40%. וזה היה גם בשן ועין, וגם היה קשה לשמור על רמת ריבית נמוכה, כי רצו לתת בעקבות זה שמעל 40%, תמחור מאוד 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 גבוה.
אני מזכיר שהיום לקוח שלוקח מעל 5 מיליון, אז ההקצאה שלו היא גם 100%. עכשיו, אם יש לקוחות, אני מאחל לכל אחד ממכם, שלוקחים 20 מיליון או 25 מיליון, אז יכול להיות ששם...
אם יהיה קצת בעיה ביחס ההחזר, אפשר להתגמש, אתה אומר.
בדיוק. לא נראה לי שתהיה בעיה שם. כן. אבל אם תהיה בעיה שם, אנחנו יכולים להתגמש, כי ההקצאה היא גם ככה 100%. אז יחס החזר זה נושא חשוב מאוד. זהו, לא עולה להיות פרמטרים, אם עולה לך אז...
ואתה יודע שגם להם, גם לאותם לקוחות מאוד מאוד עמידים, לא תמיד פשוט לאשר משכנתה. כי לפעמים קשה להוכיח את יכולת ההחזר שלהם השוטפת, בגלל שאין להם באמת איזושהי מזכורת מסודרת, אלא רווחי און וכל מיני דברים, וזה מפתיע אותי כל פעם מחדש, אני מתמודדת עם תיק כזה, שלוקח לי לאשר אותו לפעמים חודשיים, לעומת הלקוח הסטנדרטי הרגיל, שמגיע עם 300,000 שקל ו-40...
על זה נאמר, מרבה נכסים.
מרבה דאגות, כן, אה?
נכון, ואנחנו רואים את זה הרבה, לקוחות שיש להם הרבה נכסים, ולקוחות שיש להם הרבה חברות, נכון.
לפעמים יותר קשה לאשר אותה.
כן, אנחנו נעשה הכל כדי לאשר את המשכנתה.
יאללה, איך אתם שומרים על הנתח שוק הכי גדול כל כך הרבה זמן? מה הקסם שם?
טוב, אז אנחנו בתקופה שבדיוק פורסמו השבוע הדוחות.
אתמול, לא?
כן, 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 אני חושב אתמול היה הדוח האחרון של לאומי, אם אני לא טועה. אנחנו בתקופה כזאת שאני אוהב את התקופה הזאת של פרסום הדוחות, כי כל הזמן יש, כל השנה, יש ככה, הם נתח שוק כזה והם נתח שוק כזה, וכל אחד יודע את הנתח שוק של עצמו בסופו של דבר. וכשמפרסם הדוחות, אז רואים באמת כל אחד מי צדק ומה הנתח שוק האמיתי. ובדוחות האחרונים רואים שאנחנו ממשיכים להוביל את השוק בפער. אנחנו עם נתח שוק של 34%, שזה
אתם יפה. אתם תמיד שומרים על המספר, על הסקאלה הזו. איך רוצה, אתם עושים את זה?
אני רוצה להגיד שאנחנו לא שוקטים אף פעם על השמרים. זאת אומרת, אם זה שאנחנו מובילים את השוק במשך שנים, ואני אתן לך דוגמאות לזה, אנחנו אף פעם לא אמרנו, לא ישבנו ואמרנו בחיבוק ידיים, וזהו, זה שלנו. ממש, ממש לא. אנחנו כל הזמן מסביב לשעון עובדים איך לחדש ואיך להקל. ובואו ניקח סתם דוגמה, אחד הפרמטרים הגדולים שבנק מזרחי לפחות מוביל את השוק, זה המוצרים שלו. תסתכלי לאורך השנים אחורה. בואי נסתכל אחורה
לאורך השנים. מאוד חדשניים במוצרים.
נכון. אם את מסתכלת לאורך השנים אחורה, המוצרים של מזרחי לפחות, ואני יכול לספור מלא כאלה, הם מוצרים בלעדיים של מזרחי לפחות. קעת פחות.
מה זה קעת פחות?
קעת פחות זה כרטיס אשראי, שניתן יחד עם המשכנתה, והתשלומים שלו יכולים לרדת גם התקופה של 20 שנה. איזה כרטיס אשראי נותן לך היום החזר ל-20 שנה? זה כרטיס שנועד בעיקר לרכישות גדולות, ריהוט לבית.
מעבר לאחוז המימון, הלקוח לקח משכנתה כבר, הוא יכול לגשת, לבקש.
הוא רוצה לראה את הבית, הוא יכול לקבל.
זה יכול להיות מעבר ל-75%?
לא.
לא, בתוך.
לא, זה יכול להיות קעת... תכף אנחנו נגיע להוראה החדשה של כל מטרה, אבל בעיקרון כל מטרה היום זה עד 50% מימון, וגם כעת הוא יוכל לקבל עד 50% מימון.
וזה משהו שיכול לבוא לקחת כל הזמן.
איך?
כל הזמן הוא יכול לבוא לקבל את זה.
הוא יכול לבוא לקבל את זה כל הזמן, כמובן כפוף ליחס החזר תקין, שיעור מימון תקין, בהתאם לרגולציה. היתרון בכרטיס הזה, שפורסים את התשלומים לתקופה ארוכה, אתה נכנס לבית חדש, אתה עשית את העסקה הכי גדולה בחיים שלך. אתה רוצה לראות אותו יפה, אתה רוצה לקנות סתם לצורך העניין מטבח עכשיו, אתה רוצה מוצרי חשמל. הקעת זה פתרון מצוין.
עד איזה סכום ניתן לקבל?
קעת היום אפשר לקבל עד 120 אלף.
אבל לא צריך ביטחונות לעשות עוד פעם. לא רישומים.
עד 100,000 ללא ביטחונות, אנחנו יכולים לאשר חריגה עד 100,000, אבל זה כפוף כמובן לטיב הלקוח ולשיעור המימון. בנוסף לקאט, קאט זה רק מוצר אחד, תסתכלי על המוצרים האחרונים, משכנתה כפי יכולתך. משכנתה כפי יכולתך, זה משכנתה שיש רק לבנק מזרח לפחות.
זה מטורף.
חשוב לי להסביר מה זה אומר משכנתה כפי יכולתך, בקצרה, שהמאזינים יבינו. משכנתה כפי יכולתך, זו משכנתה שבמחצית הראשונה של התקופה, את יכולה לקבוע את ההחזר שלך. את יכולה לקבוע שתשלמי 500 שקלים, את יכולה לקבוע שתשלמי 1,000 שקלים, את יכולה לקבוע שלא תשלמי בכלל גם בשנתיים הראשונות. זאת אומרת, סתם לצורך העניין, אני אקח משפחה עם 4 ילדים שמשלמים עכשיו גנים, כל הילדים קטנים, ורוצים להתחיל למוך את ההחזר החודשי. אז הם יגידו שבהתחלה הם ישלמו, עד שהילדים יסיימו את הגנים, הם ישלמו 500 שקלים על המשכנתה, ובמחצית השנייה של המשכנתה, המשכנתה כנראה שתעלה, הם ידעו בדיוק כמה הם ישלמו, ושזה בהתאם ליכולת שלהם, אבל זה לתפור חליפה ללקוח בהתאם למידותיו.
יש לי זוג שעכשיו אני כנראה אעשה להם משכנתה כזו, כי בעצם יש להם נכס, הם עוד לא רוצים למכור אותו, הם רוצים לקנות אחר, שזה אומנם נכס, אבל זה כמו שטח, כי הם הולכים להוריד את הבית ולבנות מחדש, וזה ייקח זמן הכל, ואז הבית הזה נורא 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 יקר, נורא, ועל גם הבית שלהם, והם לא רוצים למכור עדיין.
מעולה.
אז אנחנו נעשה כפי יכולתך לשנתיים, שלוש אפילו, ואז נעשה פירעון מהמחירה בבוא העת, וככה הם בעצם יוכלו להגשים את החלום, לקנות את הבית היקר הזה, מבלי למכור את הנוכחי שלהם בשלב הזה.
מעולה. איפה עוד אני רואה את זה? עכשיו הזכרת לי. לקוח שיש לו התחייבויות. לקוח בא עם התחייבויות גדולות. הוא אומר לי, ההתחייבות הזאת מסתיימת עוד שנתיים.
כן.
אז אנחנו ניתן לו בשנתיים הראשונות לשלם פחות. אני סבח סיפור אישי. נזכרתי עכשיו בסיפור אישי.
חווים סיפורים.
כן. סבח סיפור אישי, נפל לי. משכנתה כפי יכולתך, לא יודעים הרבה, כי לא השתמשו במוצר הזה. המוצר הזה רק ב3-4 שנים האחרונות קיבל תאוצה, אבל הוא התחיל באי שם שהתחלתי לעבוד בבנק בשנת 2006.
לפני כל כך הרבה שנים.
כן, הוא התחיל ב-2006. אני הייתי אז עובד חדש בבנק, לא רוצה לספר לך מה הייתה הכנסתי, אבל רצינו מאוד לקנות בית, אני ואשתי, אשתי אשת קבע, והיה חשוב לנו מאוד להתחיל את החיים עם, בדיוק זה השנה אחרי שהתחתנו, ורצינו מאוד בית. אז בית, קנינו את הבית ב-760,000, אז עכשיו היינו צריכים משהו כמו 250,000. זה מה שהיינו צריכים. ואשתי, בגלל שיש את קבע, היא מקבלת הלוואות חשקל, זה נקרא, נראה לי, הלוואות ממשרד הביטחון, זה הלוואות טובות.
ריביות טובות, כן.
אבל זה הלוואה קצרת טווח, שמגדילה את ההחזר החודשי. ובדיוק יצאנו עם המוצר הזה, משכנתה כפי יכולתך, וזה התאים לי בול. ההלוואות בצבא היו לחמש שנים. הייתי יכול חמש שנים, לקחתי את ההחזר, וככה קניתי את הבית הראשון שלי. באמת, זה היה מוצר שהתלבש לי, תפור לי. אז כל פעם שאני מדבר על זה בבנק, אני אומר, אני הראשון לדעתי שלקחתי את המוצר הזה.
יפה, וזה מדהים שזה מ-2006, ורק עכשיו זה ככה באמת עובר תאוצה.
כן, כן, כן.
גם מיקוד של הבנק.
מיקוד חשוב מאוד, מאוד חשוב. אני מזכיר רק שהמוצר הזה הוא רק לריבית קבועה, יפה, חשוב מאוד להדגיש את זה, רק לריבית קבועה צמודה ולא צמודה, להחלטת הלקוח, אבל אפשר לשחק עם המשנים כדי לקבוע את ההחזר החודשי הסופי.
שמה עוד מעניין במוצר הזה? שאם לקחנו את הריבית הקבועה ואנחנו יודעים שזה הולך להיפרע בנקודת זמן מסוימת, אנחנו יכולים לקבוע את זה מעכשיו, ולהימנע מקנס. מעמלת היוון שיכולה להיות
מה שאת אומרת זה נקודה חשובה מאוד. היום אנשים לוקחים בלונים וכאלה. היום אפשר להגיד, אני יודע שאני מקבל קרן השתלמות, נפתחת לי עוד 3 שנים. אני לתשלום ה...
שם לא מגרד לך בגוף שהוא אומר לפרוע דרך קרן השתלמות?
מגרד לך? אני חייב לשמוע על זה.
שם לא.
אני חושב שזה לא נכון כלכלית. כי הקרן השתלמות בכלל זה מוצר, גם, האמת גם תמיר מנדובסקי מדבר על זה.
חיסכון.
זה מוצר להורשה בכלל. כי אתה יכול להוריש ולהוריש ולהוריש, ואז העון שנצבר הוא רק מסלול מניות. תחשוב, אם אתה מסתכל על זה בפרספקטיבה של עשרות שנים, אפילו 100 שנה ומעלה, לא, ברצינות, מה אתה נותן לילדים שלך ומה יצטבר להם, כמה מיליוני שקלים, יהיה להם עוד דירות שם.
אתה מדבר עכשיו, זה נכון מה שאתה אומר, זה מנקודת מבטך, אני יכול להגיד לך שאני פגשתי לקוחות, שזה יסתדר להם מצוין. זה נכון מה שאתה אומר, יש אנשים, אני כמוך דרך אגב.
אני כיועצת פיננסית, מייעצת איך לעשות את הבית והכל מבלי לפרוע.
מבלי לפרוק.
כן, להשאיר.
אני אישית חושב כמוך, אני גם, הקרן שלי רצה, לא נוגע בה.
מצוין.
אבל יש אנשים...
זה הכל עניין של השקפה, ואנחנו הרבה פעמים גם באים מהבית, עם משכנתה, בואו נחסל אותה כמה שיותר מהר, והיום אני בכלל, הלקוחות שעוברים איתי את הליווי, מבינים שהם יישארו עם המשכנתה כמה שיותר, וכל כסף פנוי שיהיה להם, וכל חיסכון שיפתח, להמשיך להשקיע אותו, להשיג עוד מטרות ועוד צמיחה.
יש דברים שאי אפשר לקנות בכסף, וזה נוחות ורווחה, נכון? את צודקת.
ביטחון, ולישון נכון. טוב בלילה, מה בסוף אני... אם אני אכניס את כל הקירות, מה יישאר לי?
אני תמיד זוכר בתקופתי בסניף שהיו מגיעים אלה שפותחים את הלפטופ. מכירה אותם?
כן, הם גם באים לפה, כן.
אלה שפותחים את הלפטופ, היה פותח לי...
אלופים.
היה פותח לי לקוח עם לפטופ, הבנתי כבר אם יש לי עסק.
מחושב, מתוקצב, כמו שצריך.
הוא עשה דוח אקסל, הוא כבר מוכן, אני לא צריך להסביר לו כלום.
מושלם.
אבל, ויש פה אבל גדול.
כן.
הם כל הזמן היו מנסים להסתכל על, 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 על המשכנתה בצורה מחושבת מאוד, מדי אפילו. כי אני אומר, אני אישית, השקפה שלי, שיש דברים שלא קונים בכסף. אתה יכול להקטין את המשכנתה שלך לארבע שנים ולשלם 9,000 שקל.
נכון.
כן, אבל זה לא שווה כלום אם יהיה לחץ כלכלי בבית. סתם לצורך העניין ותריב מחר עם אשתך
נכון.
לא שווה. או אם לא תוכלו לנסוע משפחה פעם בשנה לחול, פעמיים לחול.
צריך למצוא את האיזון של הכל.
מעולה. זה מה שאני חושב. לא.
גם זה, אייל, בתחילת הדרך שלי, לפני 10 שנים, אני הייתי עושה ללקוחות את הכי קצר שאפשר. בוא נחסוך, נשלם לבנק הכי פחות כסף לאורך השנים. לאט לאט, כשהבנתי באמת מה אפשרויות הצמיחה לצד המשכנתה שתואמת ליכולת ההחזר והכל, להפך, ההסתכלות היא שונה היום לחלוטין.
נכון מאוד, חייבת להיות הסתכלות לא רק
על השקל.
הכלכלי, לא רק הנושא הכלכלי. תסתכל על החיים שלך, תסתכל על הנוחות, על הרווחה. זה נכון, זה חשוב מאוד. ואני אומר גם ללקוחות האלה, הייתי אומר ללקוחות האלה, לא שווה לי שעוד שנתיים תבוא למחזר.
שהם באים ואומרים לך, אני רוצה להחזיר שקל 20 על כל שקל. יופי, בוא, תיקח ל5 שנים, תחזיר שקל 20.
הוא צריך להבין שאם עוד שנתיים יהיה לו קשה, כי הוא יצטמצם. כדי שזה יהיה כלכלי. ואם עוד שנתיים הוא יבוא למחזר, יכול להיות שכל מה שהוא עשה כבר...
נכון,
עם העמלות צינוק...
או מחר את הבית, אחרי... כי אנשים משפרים דיור בטווח נורא קצר.
הטיפ שלי פה ללקוחות זה, תסתכלו על הדברים מלמעלה, בצורה כוללת, לא רק כלכלית. גם נוחות, חשוב מאוד. ואני אגע בעוד נקודה של מובילות השוק שלנו על המוצרים.
כן.
יצא לאחרונה... משהו שמוצר שנקרא משכנתה בטוחה. אתם בטח שמעתם עליו.
אי אפשר לפספס את הפרסומות של דביר, כן?
חשוב מאוד, וגם התקופה. זה לא סתם שהמוצר הזה יוצא בתקופה כזאת, זה מראה גם שאנחנו, התחלנו לחשוב על זה בתקופת הקורונה, שתביני, על המוצר הזה התחלנו לחשוב ולפתח אותו.
בוא נגיד רגע מה זה משכנתה בטוחה.
אז בוא נספר קצת על משכנתה בטוחה. משכנתה בטוחה, אתם יודעים, היום אנחנו בתקופה של אי-וודאות. נכון, יש ציפיות לירידת ריבית, אבל באמת אף אחד לא יודע מה יקרה מחר בצפון, ואף אחד לא יודע באמת מה עתיד צופן לנו. ולכן חשבנו מה יכול להקל על הלקוחות היום בתקופה כזאת, לקחת משכנתה ולהיות רגועים, ולהיות...
שלא יהיה תנודות.
שתהיה ודאות, בדיוק. כי לעשות עסקה באי ודאות, אני נגד. אז לקחנו את מוצר הפריים, שהלקוחות כל כך אוהבים, עם כל התכונות שלו, והחלטנו שכשהריבית תעלה או כשהריבית תרד, אצלנו הריבית תישאר אותו דבר, מה שישתנה זה יהיה התקופה.
הריבית תשתנה מן הסתם, כי היא עלתה ירדה, ההחזר החודשי יישאר אותו דבר.
יפה. יהיה ודאות, אתה תדע בדיוק מה אתה משלם, אבל לצורך העניינים לקחת משכנתה ל-25 שנה והריבית ירדה, יכול להיות שמחר תראה שהתקצרה לך תקופה.
ל-23 שנה.
אבל ההחזר נשאר אותו דבר.
שזה חוסך לבן אדם הרבה כסף.
עשית מחזור בלי לעשות כלום, אוקיי? מחזור קיצור תקופה.
אני לא יודעת, זה גאונות? באמת, לא בקטע שלי. כאילו, איך חושבים, איך המערכת מסוגלת לנהל לוח סילוקין בצורה כזאת? זה סופר מתוחכם.
זה חלק מהעניין איך אנחנו שומרים על מובילות שוק. אנחנו כל הזמן עובדים בזה. אנחנו כל הזמן חושבים איך לשפר ואיך להקל על הלקוח ואיך ליצור לו בתקופה כזאת ודאות. עכשיו, זה גם הולך הפוך. יש לקוחות שספגו עכשיו עליית ריבית גדולה. ספגו עליות ריבית גדולה מאוד, וההחזר החודשי שלהם עלה. נכון שהציפייה היא עכשיו שהריבית תרד, אבל אם הריבית תעלה, הם ידעו שההחזר יישאר אותו החזר.
כן.
אני, חשוב לי לציין פה שזה כמובן ללקוחות שלא לקחו משכנתה ל-30 שנה.
כי אין לאן לפרוס.
כי אין לאן רגולטורית לפרוס מעל 30 שנה.
אבל כן אפשר לקצר.
אז אם אתה רוצה להשתמש בלקוח הזה, אני ממליץ להשתמש במוצר הזה, אני ממליץ לקחת אותו ל-25 שנה.
כן. כן. וזה עוד פעם, אני רוצה להדגיש עוד כמה דברים. בעצם בקיצור, הריבית לא תשתנה. נגיד אם הלקוח קיבל פריים מינוס 0.8. והיום הוא מתקשר לבנק ואומר, תקשיבו, אני רוצה לקצר תקופה. יגידו, לא, אין בעיה, אבל לא יישאר לך יותר פריים מינוס 0.8, אנחנו ניתן לך פריים מינוס 0.5, ונקצר לך ל-15 או ל-20, מה שתרצה.
יכול מאוד להיות.
אותו דבר הפוך, ההחזר החודשי עלה לי, אני רוצה להאריך את התקופה, גם יכולים להגיד לו, נשנה לך את הריבית. פה, באופן אוטומטי לחלוטין, עם המרווח שלו, ללא שום שינוי, יהיה לו את הערכת התקופה או את קיצור התקופה, שזה ממש מדהים, ואני עוד יותר...
ויש עוד סוכריה אחת.
ואני עוד יותר שמחה על קיצור התקופה, כמובן. כי פה באמת בן אדם שבא והתחייב למשכנתה של 5,000 שקלים, וזה מה שהוא רגיל ויודע להחזיר, למה שפתאום ירד לו ל-4,700? נכון. ה-300 שקל האלה סתם ילכו.
נכון, למה...
ופה
נכון.
זה בא לידי ביטוי בהורדת שנים, וחיסכון בסוף של כסף.
נכון. בעיקר שאנחנו יודעים שהציפיות היא לירידת ריבית, אז עכשיו אני מאוד ממליץ להשתמש במוצר. יש עוד סוכריה אחת שלא דיברתי עליה. במוצר הזה יש אופציה. פעם אחת...
לעבור.
יפה. פעם אחת לכל חיי המוצר, יש לך אופציה לחזור לפריים הרגיל.
כן.
זאת אומרת, לצורך העניין, לקחת היום פריים, הריבית ירדה, קוצרה לך תקופה מ-25 ל-22, ואתה רוצה לחזור לפריים הרגיל, זו זכותך פעם אחת בתקופת חיי הלוואה.
וגם בלי לפגוע לך במרווח של הריבית, במה שיש לך.
בדיוק.
באמת מוצר.
מוצר אליפות, ואני אומר עוד הפעם, זה חלק מהעניין שאנחנו לא מפסיקים לחשוב איך לשפר ולייעל תהליכים ולבוא באמת לטובת הלקוחות שלנו.
אז זה אתה אומר, זה המהות וזה למה אתם מצליחים לשמור על הנתח שוק הגבוה? בגלל הפתרונות היצירתיים האלה,
ברור שיש פה מקצועיות. חבר'ה, אני חלק מההון האנושי, זה לא חוכמה.
18 שנה, בוא, לא הולך ברגל.
אבל ה-DNA של העובדים במזרחי טפחות, חברים, אני מאמין שרוב היועצים מכירים את זה, אבל המאזינים שהם לא יועצים ולא מכירים את הבנק, זה DNA אחר. זה לקוחות, זה בנקאים מאוד מקצועיים ויצירתיים. זה בנקאים שלא ייתנו, גם אם אני, הם יודעים שגם אם אני דחיתי את הבקשה, אם הם מאמינים בלקוח, הם פגשו את הלקוח, ישבו איתו. ונכון, יכול להיות שהלקוח הזה ראה דוחות פחות טובים, אבל הם מאמינים בו, והוא שכנע אותם שהוא יעמוד בתשלומים, הם ישכנעו אותנו בסופו של דבר לאשר את הבקשה. זה ה-DNA.
יפה מאוד, יפה מאוד. אייל, אמרת על על אחוז המימון. אני רוצה להגיד משהו ותגיד לי אם זה נכון, כי אני לא מבססת את זה על נתונים.
אוקיי.
אני בתחושה שיותר ויותר אנשים לוקחים מעל 70% מימון, ובקרוב ל-40% יחס החזר. האם זה נכון מה שאני אומרת?
אני חושב שבתקופה האחרונה יש עלייה, אני לא יודע אם מעל 70%, אבל כמובן שיש עלייה בממוצע של שיעור המימון במשכנתאות. התקופה היא תקופה כזאת שהיא תקופה, אנחנו רואים, היא תקופה יותר קשה.
המחירים עליית יקרים.
הריבית, עליית הריבית מעלה את יחס ההחזר לרוב הלקוחות, זה טבעי.
כן.
הריבית עלתה כמה אחוזים כבר, היא עלתה המון, וזה משפיע על יחס החזר. כן, סביר להניח שמה שאת אומרת נכון, אנחנו רואים את זה, אנחנו מרגישים את זה, אבל אני לא חושב שרוב הלקוחות היום לוקחים מעל 70%, הממוצע הוא הרבה יותר נמוך.
כן.
כן, כן. ושוב, יכול להיות שלקוח שלוקח, היה לוקח 65% לפני שנתיים או שלוש, עם יחס החזר של 35%, היום לוקח 70%, עם יחס החזר של 39, זה קורה, כן, כן, בעקבות המצב.
ובעקבות המצב, האם אתם רואים עלייה בפיגורים של המשכנתאות?
יש עלייה בכל המערכת, בכל המערכת יש עלייה בפיגורים, אני לא חושב שאנחנו שונים משאר הבנקים, זה תואם את רוח התקופה. אני יכול רק להגיד שאנחנו עושים מאמצים כבירים לפתור נקודתית לכל אחד את הבעיה שלו. מי כמוך יודע שאנחנו היום גם מבצעים ללקוח עם פיגור מחזורים כדי להאריך תקופה. אנחנו מבצעים הקפאות אם צריך. יש את כל ההקלות שאני לא אכנס אליהם, mm-hmm. אבל יש את כל ההקלות ביישובי הדרום והעוטף, mm-hmm. כן? גם לקוח רגיל, דרך אגב, מהמרכז היום, שקצת קשה לו, אני ממליץ, זה טיפ ללקוחות, אנחנו רואים את זה יותר באופן חיובי, שלקוח mm-hmm. מתקשר, ואומר, חבר'ה, אני בתקופה קצת קשה, ואני מרגיש שיהיה לי קשה לשלם את המשכנתא, mm-hmm. בחצי שנה הקרובה, ואני מבקש להקפיא אותה. אנחנו רואים את זה בצורה מאוד אחראית.
מאשר שיחזור לו את השלום.
שיחזור לו, ואז הוא יפנה אלינו. אז זה טיפ מאוד על כל...
גם
טיפ חשוב מאוד על
כל... בשבילו, כדאי לו לפנות לפני שחוזר, כי הקטם הזה ילווה אותו עכשיו הרבה שנים בדוח שלו.
זה לא רע לפנות לבנק, אני אישית מכיר את זה. אנחנו אנשים, אנחנו בני אדם, אנחנו בנק אנושי מאוד. זה מובן שיש ללקוחות שלנו עליות וירידות בחיים. ואם אתה צופה ירידה ביכולת ההחזר שלך, אז תבוא, תגיד, אני מבקש לשלושה חודשים, תנו לי, שלושה חודשים. אין לי ספק שזה יאושר וזה יעשה טוב ללקוח.
כן, בהחלט, זה מאוד מאוד חשוב. אייל, תספר לנו איזה סיפור ככה אישי, מרגש, מ-18 שנים של ללוות אנשים פה בהגשמת החלום למשכנתא ולנכס.
אני אספר לכם סיפור בתקופה האחרונה דווקא של חבר אישי שפנה אליי. שהוא רוצה לעזור למשפחה אצלו בבניין, משפחה חרדית במקרה הזה, ואתם יודעים, הם מאוד חשוב להם שיהיה לכל ילד בית, וההורים שם מאוד מעורבים. והם הגיעו אלינו, והילד עם הכנסה מאוד נמוכה ממלגה, ואשתו עובדת כמזכירה, עם הכנסה, בוא נגיד שהנטו שלהם היה מאוד נמוך יחסית לקבלת משכנתא. והם הגיעו לפגישה באחד הסניפים שפנו אליי ואמרו לי, אני מאוד רוצה לעזור להם. ואני גם מאוד היה חשוב לי, כי הם הגיעו דרך איזה מכר משותף, והיה חשוב לי לעזור. והתחלנו לחשוב על פתרונות יצירתיים. התחלתי לתשאל את הלקוחות, ממש, הם היו בסניף וביקשתי לדבר איתם. והגענו שלהורים, יש נכס, נקים ממשכנתא. יש היום הלוואה פנסיונית למי שמכיר, שההורים יכולים לקחת משכנתא על הנכס שלהם, ולקחת את זה בבלון חלקי, לשלם רק ריבית, לקחת את זה אפילו בבלון מלא בחלק מהמקרים, עד 45% מימון אנחנו מאשרים על הבית, והם נכנסו לזה בטירוף, והם היו מאושרים, וכבר לקחו את המשכנתא. ובאמת, זה ריגש אותי. באמת, שמחתי לעזור לזוג הצעיר הזה. ושוב, עוד הפעם, גם כשאתם חושבים שאין לכם מספיק עון עצמי, או ההכנסות שלכם, שווה לבוא לייעוץ בבנק. יש כל מיני פתרונות יצירתיים היום. יש עזרה לבן משפחה, שהוא לא קשור לפנסיוני, שגם אח יכול היום.
יבואו לייעוץ אצל יועץ בהתאחדות יועצי המשכנתאות, ואז היועץ יחד עם הבנקאי המעולה יגיעו
מקובל, מה
לפתרון המושלם.
מקובל.
מהמם, מרגש מאוד לדעת שבאמת אפשר למצוא את כל הפתרונות ולעזור לאנשים להגשים את החלום שלהם, כי בסוף זה משהו נורא בסיסי ונותן מקנה ביטחון, העוגן הזה של נכס.
נכון.
וזה חשוב. אייל, תודה רבה.
ממש נהניתי.
היה כיף וככה באמת נתת לנו מאחורי הקלעים כמו ש...
היה כיף, באמת
היה כיף. תודה
רבה. תודה רבה לכם.
תודה שהזנתם לעוד פרק של המרוץ לדירה. על מנת לא לפספס אף פרק, תעשו עוקב לפודקאסט. אתם מוזמנים להירשם לניוזלייטר של ימית ולקבל עוד תכנים מעשירים. פשוט רשמו בגוגל ימית אפריאט.